עכשיו אנחנו עם הפרשנים אבי גרינצי, אבישי כהן, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב אבי. מה אפשר לעשות אחרי הדברים שלך כעת?
מה יש להוסיף?
יש לי מה להגיד.
הנה, בבקשה, לאבי תמיד יש. נו, כן, אבי.
זה דיון, לא, אתה יודע, זה המשך של דיון, זה מחזיר אותי דז'בו לעידן אחר כמעט, לפני השביעי לעשירי, שקיימנו כמעט את אותו דיון כאן, אני חושב באותו פורום גם, על כמה, על החשיבות של הרפורמה המשפטית ביחס לדברים האחרים, ונדמה לי שגם חוק הגיוס היה אז בדיון בסיפור.
כן, בימים שבהם המפלגות החרדיות הסכימו לדחות את חוק הגיוס בשל חשיבות פסקת ההתגברות, כי הבינו שבלי זה לא יהיה חוק גיוס.
נכון, ומה שאמרתי, רגע, רגע, אישה,
אישה. לא,
רק לחדד את העובדה.
אותה פסקת התגברות שנתניהו התבטא עוד לפני קריסת הרפורמה, התבטא שהוא השליך אותה לפח.
יפה,
עכשיו אני לא מוריד פה מהטענות על הליכוד, על ההתנהלות שלו, גם בסיפור של הרפורמה וגם בסיפור של הגיוס, אבל לגבי הח"כים החרדים, שאנחנו עכשיו באים ומתלוננים, למה הסכמתם לזה, למה חיכיתם, אני כן מבין את הרציונל של זה, והרציונל של זה מאוד פשוט, וזה גם נוגע, ואני מחבר את זה רגע לדיבורים גם עכשיו, שאולי אם נלך עם גנץ או לפיד, אז כן נקבל מה שנרצה וכו'. צריך להבין משהו, בסוף לא נוכל לקבל את זה, כי בסוף זה יחזור למערכת המשפט, תמיד. מערכת המשפט היא כרגע הבוס העליון, זה לא משנה מה גנץ ימשיך לך.
מצוין, אבי, אני איתך, מסכים איתך, ולכן המפלגות החרדיות סיימו את תפקידם.
הנקודה היא, זה חשוב שלחדד גם לעצמנו, וגם לקראת הבחירות הבאות אם וכאשר יהיו, וגם בכלל, שזה לא יעזור אם נעביר עוד חוק או פחות חוק. הבחירות בסוף, הרפורמה המשפטית של האינטרס החרדי, לפחות בהיבט הזה.
הכוח הוא בידי בגץ, אני מסכים איתך על זה, אין ויכוח, אבל שמרן החזוניש ומרן הרב סטייפלר קני שהם יד, שהם הורו לנציגים חרדים להיכנס לכנסת, תוך ויכוח עצום עם האדמור מסתמר ואחרים, ויצרנו את הדבר הזה שנקרא פוליטיקה חרדית, היה הגדרה שאומרת להציל מן העריב מהדוב, תן לי את יבנה וחכמיה. אבל אם לקחו ממך את הכוח כפוליטיקאי ואתה כבר לא יכול להשפיע, והכל הכל זה רק בגץ, אז מה אנחנו עושים שם?
אז אתה צריך להחזיר לך את הכוח. זאת הייתה המטרה של הרפורמה המשפטית, אגב, להחזיר את הכוח לכנסת.
אבל
זה שזה לא הצליח, כפחדן או כקצת מפורק מדי בכדי לעשות את זה, זאת בעיה אמיתית.
טוב, אישי תורך בבקשה.
טוב, אני אגיד את זה במשפט, וגרינצק בבקשה לא להפריע לי. אני יודע שיהיה לך קשה.
אני אשתדל.
אני אומר זאת כך, ממשלת ימין מלא מלא, היא הממשלה הכי מסוכנת עבור הציבור החרדי. היא הממשלה שהזיקה הכי הרבה לציבור החרדי, יותר מיאיר לפיד ב-2013, אגב לפיד את נתניהו, יותר מממשלת השינוי במרכאות שנפתלי בנט ויאיר לפיד את איווט ליברמן. אני מזכיר לכם שבחת חשבן תשפ"ג ג' כולנו, כולל כולנו, אני חושב שגם רוב המאזינים שלנו, התעוררנו לבוקר של אופוריה. בוקר שאחרי ארבע מערכות בחירות שלא הייתה הכרעה, התעוררנו ל-64, אגב, זה היה, זה אני אמת, דיברו על 65
מנדטים
בגוש הימין. וחשבנו שהנה הגיעה העת. המפלגות החרדיות חילקו ביניהם את השלל, משרדים בכירים, תפקידים בכירים. יתרה מזו, אמרו לנו, ואני זוכר שדיברנו על זה כאן באותם ימים בסוג של התרגשות, לראשונה בעשרות השנים האחרונות שיש ממשלת ימין מלא, בלי ליברמן תורן, בלי כחלון תורן. זו הממשלה שבה נוכל לתקן את כל העוול והעיוותים בנושא דת ומדינה, ובראש ובראשונה בסוגיית הסדר מעמדם של תלמידי הישיבות הקדושות. יצאנו לדרך, ומיום ליום הלכנו והידרדרנו. בממשלה שהיינו בטוחים שהתקציבים הגיעו לשיאים מטורפים ללומדי התורה הקדושה, אנחנו מסיימים את השנה, הם הגיעו, אבל בעקבות התנהלות של יריב לוין ובנימין נתניהו, שלא רצו ולעמוד בהסכמים והסיעות החרדיות נכשלו, שנכנעו והלכו אחריהם בעיניים עצומות, אנחנו הגענו למצב שלא יש שקל לעולם התורה, בממשלת ימין מלא מלא, אם היו מקשיבים...
אישי, אני חושב שאני חושב לך מהם החודש לפני אותם בחירות.
אני אסיים. אני רק אסיים ואומר משפט. אם היו מקשיבים לאייכלר בפורוש, ועומדים בהבטחה, שחוק הגיוס יעבור לפני תקציב המדינה, ולא דוחים את זה
שום דבר, לא היה קורה.
לא היינו במקום הזה, כי אז היינו מקבלים פסקת התגברות נקודתית, ולא הולכים אחרי הבטחות יריב לוין.
לא נכון, מה שהיה קורה,
נתניהו כבר הורידו את הבריאות הדרך.
אישי, לא נכון, מה שהיה קורה זה שזה היה נפסל החוק הזה בבגץ תוך שבוע, אז היית מקבל חוות דעת של היום משהו, שזה נפסל, עכשיו רגע, 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 לא, יש רק משתנה אחד שאף אחד לא יכל להביא בחשבון, כמובן שזה השביעי לאוקטובר, שאף אחד לא יכל לתכנן או להיערך בהתאם, רגע, אישי, במקילה, שנייה,
את חוק הגיוס,
שנייה, שמעתי,
רגע,
אז רגע, יסיים את המשפט, אבי, אני עובר לך מיד.
אני שנייה, תן לי דקה לענות רגע, להסביר.
כן, אבי.
קודם כל, לא נכון, את השביל האוקטובר אף אחד לא יכל לקחת בחשבון, ויש לו המון משמעות כשמדברים על חוק הגיוס, כי הדיון כרגע הפך להיות דיון אמוציונלי, דיון של רגשות ולא דיון רציונלי. זאת בעיה שאף אחד לא יכל לדעת עליה, בסדר? אבל לגבי התזמון, ברור לכולנו שאם היו מביאים את חוק הגיוס לפני זה, הוא היה נפסל בדיוק כמו כל חוק גיוס בהיסטוריה של מדינת ישראל. כי תמיד הוא יהיה לו שוויוני בהגדרה. כל חוק גיוס הוא לא שוויוני.
ולכן,
לא, זה תבדה. אין חוק גיוס שיכול לעבור מבחן בגץ, כדאי להוציא את הדבר הזה מהראש. בלי פסקת התגברות, שום חוק גיוס לא יכול לעבור מבחן.
רק שנייה. בוא רגע נעשה סדר למאזינים. לא כולם מבינים בכל מילה שאתם אומרים על מה הוויכוח ביניכם. אומר אבי גרינצייג, רבותיי, עזבו אתכם חוק גיוס, לא חוק גיוס, תקציבים. היינו חייבים לטפל קודם בסוגיית מערכת המשפט, כי כל נושא חרדי היה בסוף עובר בבגץ, ואם בגץ נשאר כמו שהוא בלי שמורידים לו את הכוח ומאזנים אותו, לא היה עוזר אם היינו מעבירים חוק גיוס. רגע, אבי, אני מדבר בשמך, על החשבון זמן שלך.
אני רק רוצה לחדד בעוד מילה אחת, צריך לזכור פעם, כן עשינו את הטריק הזה של להעביר חוק, לתת לבגץ להתבחבש עם זה כמה שנים עד שהוא יפסול, מה שקרה זה שבגץ התחיל גם להאיץ את התהליך. זאת אומרת, היית מרוויח
חוסר. אתה אומר השליטה גם בידי בגץ, והוא גם עובד מהר, בסדר. עכשיו אישי מחדד את העובדות מצידו. כן, אישי, דבר מסודר.
דובר על חוק יסוד, לימוד
התורה.
חוק יסוד לימוד תורה, דובר על פסקת התגברות נקודתית שהובטחה לגפני, במידה ובגץ מתערב בחוק הגיוס.
ואני יכול להכניס רק עוד משהו קטן, אישי, ודובר גם על מתווה נשיא המדינה שמפלגות החרדיות דחו אותו על הסף.
זה כבר סבט, זה כבר אחרי הרפורמה אנחנו מדברים.
עוד בשני מתווה הנשיא, ואז בשלב הזה נתניהו אומר להם, אתם עוד יצטרכו פסקת התגברות נקודתית על חוק הגיוס, כמו שהבטחתי לכם, כי אני עושה פסקת התגברות כוללת, ואז נתניהו עצמו קובר אותה. והערה שנייה לדברים של גרינצייג, את חוק הגיוס לא היה ניתן להעביר בלי קשר לשביעי באוקטובר. נכון שהנושא נהיה הרבה יותר רגשי ודרמטי, אבל כבר לפני אתם שוכחים, היו לנו כאן דיונים על חוק הגיוס, שנתניהו דחה ודחה והבינו שאי אפשר להעביר את חוק הגיוס עם עשרות אלפי אנשים ברחובות, וגלנט שהודיע שהוא כנראה כבר אז הודיע בשיחות סגורות למי שהודיע, ואני שמעתי את זה בזמן אמת, שחוק הגיוס לא עבור כמו שהחרדים רוצים.
אז אתה אומר שגלנט לא בעיה.
לכן אני אומר דבר אחד, החרדים...
רגע, אישי, נגעת פה בנקודה חשובה.
אני מסיים, הסיעות החרדיות נכשלו בכך שהלכו אחרי נתניהו ויריב לוין בעיניים עצומות, עם רפורמה שלכולם היה ברור שלא תעבור ובגץ יפסול אותה. הם פסלו את מתווה הנשיא שהיה מעגן את סוגיית הכיוס והסדר מעמדם של תמידי ישיבות בלי אפשרות של התערבות שיפוטית של בית המשפט העליון. זו האמת, והיום אנחנו משלמים את המחיר על זה. ואמר לך אבי מימרן בצדק, אריה דרי נשלח לפוליטיקה, משה גפני נשלח לפוליטיקה ויצחק גולדקנופ לא כדי להיות בקבינט המלחמה בוועדת הכספים ובמשרד השיכון. הם נשלחו לשם כדי להציל את עולם התורה. ואם לא הצליחו להציל את עולם התורה, אין סיבה שהם יהיו בממשלה כזאת.
על זה אין ויכוח, אבל אישי, זה משפט דמגוגי, כי על זה אין ויכוח. השאלה היא מה הדרך לעשות את זה. אם הדרך היא מה שאתה חושב, שהם היו צריכים לסמוך על זה, שאם הנשיא יגיד להם משהו, אז שבוע הבא בגש יחליט שזה מגביל אותו והוא לא מתערב, או שהם צריכים להכיר במציאות שבגש מרגיש כל יכול, והוא היה פוסל גם חוק יסוד וגם פסקת התגברות, וכמו שהוכיח, רגע, כמו שבגש, אישי, אני מזכיר לך, אישי, אתה משכיח, רגע, אני אספר לך מה יצא, שנייה, אני מיד אספר לך מה יצא.
מה יצא?
אתה משכיח מהמאזינים אולי שלפני לא הרבה חודשים,
אחרי
השביעי לאוקטובר, בגץ פסל חוק יסוד, ועשה את זה בלי למצמץ בכלל, והוא היה עושה את זה לחוק יסוד לימוד תורה, באותו מהירות ובאותו קצב, והאתגר, רגע, ואתה יודע מה, הזכרת נקודה אחת נכונה, הבעיה היא גלנט. הבעיה היא אנשים כמו גלנט, ולהזכיר לך מי הציר של גלנט בממשלה הזאת, אתה יודע יותר טוב ממני שהציר שלו זה גנץ ואייזנקוט, אותו ציר שכביכול החרדים אמורים דווקא ללכת איתו, ושאתה בעצם מכוון, אולי ביבי נכשל, אז כדאי ללכת לכיוון הזה, הם הציר הבעייתי, הם הציר הכי אנטי חרדי, הם אלה שתוקעים גם עכשיו, גם עכשיו הם אלה שתוקעים את הפתרון. גם עכשיו אנחנו יודעים שהם מחפשים.
אוקיי, חבר'ה, הוויכוח מתלהט,
כל מה שאמרת עכשיו זה טיעונים לעונש. בסוף המאזין החרדי שמקשיב לאבי מימרן בשבע בערב, הוא מסתכל על חשבון הבנק שלו, איך הוא משלם את התשלום, את שכר הלימוד של התלמיד של, של הבן שלו בישיבה, הוא מסתכל על, על, על המלגה הזוטרה שהוא מקבל מהמדינה, זה שהוא יושב ועוסק בתורה הקדושה. והוא יודע שבממשלת 64, ובעידן שכולנו חגגנו, לא היה סייעתא דשמיא.
הוא יודע שיש פה כוחות חזקים מאוד, שגויסו נגד הממשלה הזאת ונגד המגזר החרדי.
אני רק רוצה לסיים משפט. הוא יודע שבממשלת 64 רק נזק נעשה לעולם התורה, רק נזק נעשה לציבור החרדי, אמנם הורידו את המס חד פעמי, ואת זה אתה שומע את כל ראשי הסיעות החרדיות בשיחות סגורות, אני אומר את כל ראשי הסיעות ובחירי הסיעות החרדיות שאומרים, נכון? אנחנו קשורים, ואני מודה בזה, לא מודה, צריך לומר את זה בפה מלא, הציבור החרדי קשור באופן טבעי, והכי טבעי בעולם לציבור הימני, הגוש הימוני המסורתי, כי אנחנו חיים יחד ומאמינים באותו דבר בסוף. אבל ייתכן שכדי לדאוג לעולם התורה, בממשלת ימין מלא מלא, לא תצליח לעשות את זה בגלל
ש... אבל גם בממשלת כמו לא תקבל את זה, אתה תהיה בין ערובה, ובכל רגע נתון בג"ץ יתערב לדברים כל את זה, זה מה שאתה לא מבין. האיש הזה לא יעזור. גנץ יכול לתת לך דף נייר כמו... רגע, גנץ יכול לתת לך דף כמו שהוא הבטיח דף חלק ותחתום והכל יהיה טוב ויפה, ואז חודשיים אחרי שתבגוד בברית הטבעית שלך, בציבור הציוני דתי ובליכוד ובציבור המסורתי, ותלך בשביל להציל את עולם התורה, תלך עם גנץ ולפיד ומי שלא צריך ומיכאלי ולא משנה מי, ואז חודשיים אחר כך הם יבואו אליך בפרצוף מחייך ועם ידיים פשוטות ויגידו, אבל בג"ץ אומר לנו, מה אנחנו לעשות? גלי בערב מיאר אומרת, מה אנחנו יכולים לעשות? ומה אתה
אומר? בשעות הצהריים, מה יכול להיות יותר גרוע מהיום?
מה יכול להיות יותר גרוע? שגם תאבד את כל הדברים האחרים שעוד יש לך, את האחוזונים, את הדברים הקטנים שכן קידמת.
עוצרים לך את הכסף, ובדברים האחרים
שבאמים... בוא, אם יש סיכוי לקדם פתרון אמיתי, זה רק... רק ממשלת ימין תוכל בסוף אולי...
אוקיי, ראינו, אנחנו רואים, זה מה שאנחנו רואים לנגד עינינו.
הפתרון הוא ממשלה שיש בה גם ימין, גם שמאל מרכז,
ואז אתה לא בתמונה בכלל, ואז זה אפילו שגות אחרי להיות בחוץ.
חברים, בואו נעצור כאן, אבי גרינצה, גישי כהן, עוד נדבר.
נסיים במשפט שנגיד שבת שלום למאזינים, שבסוף שיודעים לנתח לא פחות מאיתנו, הם מסכמים שנה וחצי מאז הבחירות, מאז זין חשבן, תפשין פי גימל, ויודעים שמה שהם קיבלו זה רק זרות ושום חוק, שלא הגן את לומדי התורה ואת מעמד לומדי התורה ואת תקציבי החינוך החרדי.
אוקיי, שבת שלום לשניכם, להתראות.